עובד. כן. טוב, ערב טוב. הנושא שלנו היום, כמו שכתבתי, קצת הפסקה, חנוכה וכולי, אנחנו חוזרים לעניינים. מספר פסקאות שבהם הרב מדבר על התשובה כמשהו שבעצם הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר ממש יצר אותו, ברא אותו כדרך לחבר בין לצמצם את הפערים הגדולים שיש בעולם בין הרצוי לבין המצוי, בין האידיאל לבין המציאות החסרה בשטח. אז אנחנו מתחילים עם פרק ה' פסקה ו'. בהתחלה אנחנו נראה את עצם העניין, אחר כך נראה קצת את העומק שלו, את ההבנה הפנימית למה זה בנוי ככה. אז בפרק ה' פסקה ו', בואו נראה את הפסקה, אומר כך, מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות. והשלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של אידיאל הצדק הגמור. ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל? לזאת התשובה היא טבעית לאדם, והיא משלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא האריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה, שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. כן, אז אומר פסקה מאוד פשוטה, מאוד, מאוד מובנת. אומר הרב, כל אחד יש לו בחיים, גם האישיים שלו וגם הכלליים, החוש המוסרי תובע ממנו שלמות. אדם רוצה להיות הכי טוב בעולם, לעשות רק את הדברים הנכונים, רק את הדברים הטובים, לא ליפול בתאוות שלו, במידות שלו, בקיום המצוות שלו. הוא רוצה את הכי נכון והכי טוב. אבל המציאות בפועל היא לא מצליחה, זה לא תמיד מצליח לעשות את הדברים האלה, והפער הזה, בעולת ראייה, בפסקה דומה, שם הוא אומר דבר דומה על התפילה, אז הוא כותב משפט מאוד, אני יכול להבין, להזדהות עם המשפט הזה, הרב כותב שם שהפער הזה יכול איך הוא אומר שם, משהו כמו להעביר את האדם מדעתו, כלומר מרוב הנה הוא אומר ככה, זה ממש בענייני התפילה בהתחלה בפסקה ו', הוא אומר אנחנו חפצים מעצמנו מהעולם שלמות כזאת שאין המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו, ומתוך כך היינו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה, שדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו. כלומר, זה ממש, ממש צרה. כאילו, מי שרק מרגיש את הדבר הזה, הוא רוצה, באמת רוצה טוב, רוצה הכי נכון, וכשהוא לא מצליח, זה פשוט, ממש הוא אומר, ממש יכול, הצרה הזאת יכולה להוציא אותה מדעתו, הפער הזה שיש בין מה שהוא רוצה לבין מה שמצליח בפועל, זה מאוד כואב. ואז אומר הרב, שמה הוא אומר את זה התפילה, כן, שמה הוא אומר, תרם שסרטון זה יתגלם בקרבנו, נינו באים ומתפללים. אז בתפילה אנחנו, אומר הרב, טוב, זה לא נושא עכשיו, התפילה זה נושא אחר, אבל בתפילה אנחנו מתנסים לאולם של שלמות, וזה בעצם מחבר לנו בין המציאות שלנו לבין איפה שאנחנו רוצים להיות. זה לגבי התפילה. פה, בפסקה שלנו, עומד זה הרב על תשובה. כי התשובה היא בעצם איזה, אם אפשר לומר את זה בתמציתיות, אומר, זה, זה, זה החפה, הרצון הקבוע להשתלם. הרצון הקבוע לתקן. והמשפט המרכזי פה הוא המשפט שאומר שהשאיפה לשלמות היא השלמות. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה כל הזמן רוצה לתקן, ואתה לא מסתפק במה שאתה, וקשה לך הפער הזה שיש בין איפה שאתה רוצה להיות לבין איפה שאתה נמצא, הפער הזה, התשובה היא בעצם זאת שמחברת בין הדברים, כי היא יוצרת מציאות קבועה ודינמית של רצון להיות במקום הזה, וזה כבר כאילו אתה נמצא שם. כידוע, בעל שם טוב, אדם נמצא איפה שהמחשבות שלו נמצאות, שם האדם נמצא. זאת אומרת, אדם שנמצא בתשובה, היום אתם מכירים את זה, היום יש כזה ביטוי, אני בתשובה. כאילו זה מיוחס כאילו לאחד שהוא בעל תשובה, כאילו היה חילוני או משהו כזה, אומר אני... או מסורתי כזה מתחזק, אומר לך, אני בתשובה. אני בתשובה. כאילו, אז האמת היא, כשמישהו אומר לי דבר כזה, אני אומר לו, גם אני בתשובה. כי כולנו בתשובה, כל הזמן. כי מי מאיתנו שלם? מי מאיתנו באמת מצליח לחיות ברמה שהוא היה רוצה באמת לחיות בה? מי יכול להגיד דבר כזה? אז כולנו בתשובה. אחד כזה, אחד כזה, אחד בשלב כזה, אחד בשלב כזה, אבל כולנו נמצאים בשאיפה לשלמות. וזה מחבר לנו בין המציאות העכשווית שלנו, שהיא לפעמים חסרה, לבין המציאות העתידית, שהיא המציאות השלמה. זה שלב ראשון, בסיסי, פשוט. האמת, אם אתם רוצים שנייה לעשות עוד קפיצה קטנה, לממש לכמה שורות, לפרק ו', לסוף פסקה א', אני לא קורא את כל הפסקה, רק לתת לזה עוד חיזוק קטן למה שאמרנו עכשיו, לפני שאני עובר לקומה הבאה. אז פה, בפסקה שם השנייה, הקצרה יותר, הוא אומר ככה, התשובה באה משאיפת המציאות כולה להיות יותר טובה ומזוככת. יותר חסינה ומעולה ממה שהיא. בתוך חפץ זה, חבוי כוח חיים של התגברות על המידה המוגבלת של ההוויה ועל חולשותיה. והתשובה הפרטית של האדם היחיד, בקו החומר של הציבור, שואבת היא את כוחה ממקור חיים זה, שהוא פועל תמיד באוזו פעולה בלתי פוסקת. אז ממש, ממש דומה למה ש... רק ככה חיזוק למה שנאמר קודם. המציאות כולה רוצה להיות יותר מזוככת, בפועל זה קשה, מה עוזר לנו בעצם, איך הוא קורא לזה פה, להתגבר על המידה המוגבלת של ההוויה ועל חולשותיה, זה התשובה. כלומר, יש את הקושי שמובנה בעצם החיים שלנו, הגשמיים וכו', יש את השלמות שזה הרצון למוסר ולצדק הכי טוב, והתשובה היא האנרגיה הפנימית שכל הזמן מאפשרת לנו להתגבר על חולשות ולשאוף למקום הנכון. אז עד כאן זה הדבר הבסיסי לגבי הכוח של התשובה. אבל מה ככה לנסות להבין את העומק היותר פנימי שנמצא בתוך הדבר הזה? אז אני חושב שזה נמצא בפסקה הבאה. עכשיו זה תלוי בנוסחאות שיש לכם, כי זה פסקה שנראית כוכבית ו1. אז כבר ראינו שיש ספרים שיש בהם, יש ספרים שאין בהם. אז מי שאין לו, יעיין עם מי שיש לו. ספרים האלה נראה לי אין בהם, נכון? עד כמה שאני זוכר. נראה לי שזה... אז מי שיש לו, מי שלא, שיסתכל או שככה יתה אוזנו לדברים. התשובה קדמה לעולם. אגב, אתם זוכרים, הכוכבית הזאת והמספרים האלה, זה דברים שהרב צבי יהודה הוסיף במהדורות החדשות. זאת אומרת, בהתחלה הוא לא היה, ואז הוא מצא בכתבים של הרב קוק, הוא כנראה מצא פסקאות נוספות, אז הוא הכניס אותם, כדי שיראו שזה תוספת, אז הוא ציין אותם, כי כבר הספר כבר היה בנוי, אז הוא עשה לזה כל מיני כוכביות ומספרים, כדי שיראו לאיפה זה שייר. כן. התשובה קדמה לעולם. ולפיכך היא יסוד העולם. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, כן, הטבע הוא יותר עובד בטבעיות, באינסטינקטיב, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כדברי קהלת. וביטול עצם טבעיותם של החיים, פה תשימו לב, זה משפטים לפי דעתי מאוד עמוקים, פשוטים אבל מאוד עמוקים, כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא היותר גדול, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. על כן התשובה מתקנת את הקלקול, ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות, ועל שם כך מכנים את שם השם אלוהים, חיים. אז אני חוזר, חושב שפסקה חשובה מאוד. מה אומר הרב? אומר בעצם ככה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את רצונו ואת הדברים הטובים והנכונים בעולם בצורה טבעית. שימו לב פה טוב, כי זה מאוד, מאוד עמוק ופשוט, אבל מאוד עמוק. אומר, בצורה טבעית, כלומר, הוא לא, לחיות את רצון השם, זה לא הכוונה כל הזמן כאילו לחיות משהו שהוא נגד הטבע שלך, משהו שאתה כל הזמן צריך לעשות משהו שהוא לא הידוע שאלוקים בגימטריה זה הטבע. אלוקים בגימטריה זה הטבע, והפסקה הסתיימה בזה שלהשם אלוקים קוראים בשם חיים. חיים, לחיות, לחיות זה דבר טבעי, או לחיות זה משהו שצריך לעשות בשבילו איזה משהו מיוחד. מה אתם אומרים? פשוט, נכון? לחיות זה, אתה לא צריך עכשיו להחליט שאתה נושם. צריך עכשיו לעשות איזה מאמץ מיוחד כדי לאכול, כדי לישון, כדי לחיות, כדי... אתה חי. וזה טבעי, שאתה חי. זה החיים. אז הטבע זה אלוקים, ואלוקים זה חיים, ודרך החיים האלוקית היא טבעית. מה נגזר מזה? עכשיו תקשיבו טוב, זה מדהים. מה שנגזר מזה, זה דבר ראשון, זה שהחטא, החיסרון, הוא יהיה חלק מהטבע. היה בדף היומי, מסכת תענית, דף י' שלומד, שם הדיון, כן, היושב בתענית, חלק מהדעות זה שהוא נקרא חוטא. שבתענית, הנזיר, חלק מהדעות הם נקראים חוטאים. למה הם חוטאים? חורה זה צדיק גדול, אדם מתענה, גוזר על עצמו, מתנזר ופורש מהזה. הוא נקרא חוטא, חלק מהדעות. למה הוא נקרא חוטא? כי הוא עובד נגד החיים. הוא מנסה ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תחיה בטבעיות. ותגידו, אז מה, אבל לפעמים אין ברירה, נכון. אז זה ידוע מה שהרמב״ם אומר, הכוזרי גם אומר. נזיר, מתי הוא טוב? מתי שהוא עושה את זה בצורה זמנית, כדי, כן, יש לו איזה, הוא נוטה לאיזשהו מידה אחת, הוא לא מצליח להתגבר עליה, הוא כעסן מדי, הוא תאוותן מדי. אז הוא עושה עכשיו לעצמו תקופה שבה הוא מתנזר ממאכלות או מדברים אחרים כדי להתאזן. אבל זה רק טוב כדי להתאזן. זה לא נכון כדרך חיים, כל החיים. כי אם הוא חי ככה כל החיים, אז הוא בעצם לא חי. הוא לא טבעי, הוא עובד נגד הטבע, אז הוא עובד נגד רצון השם. זה לא רצון השם, נגד הטבע. כמו שהוא אומר, ביטול טבעיותם של החיים, זה החטא הכי גדול. ולכן אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, כי החטא הוא מובנה בילד אין בתוך החיים. אי אפשר אחרת. אבל אז אתה אומר, אז מה זאת אומרת אי אפשר אחרת? אז מה, אבל הקדוש ברוך הוא הרי לא מתכוון שאנחנו נשאר בתוך העולם הזה של החטא. אז לכן, התשובה קדמה לעולם, והתשובה גם היא טבעית. איך אני יודע שהתשובה טבעית? אז אני אגיד עכשיו משהו בעל פה מהפסקה האחרונה שנראה אותה, פסקה אולי אחת הפסקאות הכי ידועות בהערות התשובה, אבל לי לפחות היא שפכה אור חדש, כמו כל הלימוד הזה עכשיו שאני לומד אותו, וזה ממש ככה מאיר לי דברים שאף פעם לא שמתי לב אליהם, בזכותכם. התשובה, הפסקה שמדברת על טעם העץ וטעם הפרי, נכון? מה היה בבריאת העולם? בריאת העולם, האידיאלים היו כמו, כל החיים הטבעיים היומיומיים היו ברמת האידיאל. איך רואים את זה? רואים את זה בזה שהעץ עצמו היה טעים כמו הפרי. הרי אצלנו היום בעולם שלנו, אז הפרי הוא האידיאל. בסוף העיקר, התוצר הסופי של העץ זה הפרי. וכל הגזע והשורש והענפים והעלים וכל זה, הם רק בדרך לה. בסוף אני יוריד את התפוח הזה והוא יהיה טעים ונעים וכיף לאכול אותו. זה העיקר. כל השאר זה עובדים הרבה עבודות קשות עד שמגיעים לדבר הזה. זה היום, זה היום. זה אחרי חטא האדם הראשון. מה היה לפני? בעצם מה שהיה לפני זה שהעץ היה כמו הפרי. כלומר, במילים אחרות, אני אחבר את זה למה שאמרנו קודם, הפער בין האידיאל לבין המציאות היה מאוד מאוד קטן. שומעים? כלומר, בחירה חופשית הייתה תמיד, כי זה העניין של העולם. אז גם אדם הראשון הייתה לו בחירה, אם לאכול מהעץ או לא לאכול, היה לו בחירה. אבל באיזה רמה הוא היה? הוא היה ברמה מאוד גבוהה. והאדמה... האדמה חטא, בגלל שהאדם חטא, אז האדמה לא, היא עשתה עץ עושה פרי, ולא עץ פרי, והירח ירד, והכל שמה, הכל השתבש בגלל הירידה של האדם, הכל ירד. אבל מה היה לפני? מה שהיה לפני זה בעצם הפער היה מאוד מאוד קטן, בין האידיאל לבין המציאות. והם היו מאוד מאוד קרובים, זאת אומרת, שלחיות חיים רוחניים, אז זה היה דבר מאוד טבעי. זה לא היה דורש כזאת התגברות וכזה מאמץ שהוא כאילו אתה מרגיש לפעמים שאתה כאילו פועל נגד הטבע שלך, שאתה צריך להתגבר על היצר וכל זה, זה כאילו משהו שהוא נגד הטבע. ומצד שני אומרים לנו לא לבטל את הטבע ולברוח ממנו ולא לאכול ולא לשתות ולא לחיות חיי משפחה ולא ולא ולא, כדי, אז זה בריחה מהטבע, הקדוש ברוך הוא רוצה את הטבע. אז צריך לחיות בתוך הטבע, ולהתגבר עליו דרך התשובה שהיא בעצמה מובנית בתוך העולם כדבר טבעי שהוא הדרך לחבר בין הטבע הרוחני האלוקי לבין הטבע הגשמי שגם אותו הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה כמו שהוא, לא לבטל אותו. רק שפעם זה היה כאילו הרבה יותר... אפשר לקרוא לזה קל, היה הרבה יותר זה, כי הפער היה מאוד מאוד קטן, ואז מה שהתשובה הייתה צריכה לעשות, עם אדם הראשון, כידוע, אם הוא לא היה חוטא, היה מביא את העולם לדרגת חיית המתים שאנחנו שואפים אליה היום, שם האדם היה פשוט מזוכח. החומר שלו היה מאוד מזוכח. אז בחירה תמיד הייתה, והבחירה היא בעצם התשובה, זאת אומרת, זה כמו שראינו קודם, זה המנוע הפנימי הזה של השאיפה לשלמות, זה תמיד קיים באדם ומאפשר לו להתגבר על על הפער הזה. רק פעם הפער היה מאוד מאוד קטן, ולכן זה היה מאוד טבעי לרצות לעשות את רצון השם, ועדיין האדם הראשון עדיין הוא לא הצליח, כי בסוף היה לו את ההתמודדות ואת הבחירה, והוא בנקודה מסוימת הוא לא הצליח. אז הוא הגדיל את הפער. מה הוא בחטא שלו הגדיל את הפער בין האידיאל לבין המציאות, בין השאיפה, בין השלמות, לבין החסרונות שישנם בטבע של המציאות. אבל מהבחינה מהבחינה העקרונית זה לא משנה, כי תמיד נבראה התשובה, לכן הוא פתח פה את הפסקה, התשובה קדמה לעולם, והיא יסוד העולם, והיא מונחת בטבע העולם. שלמותם של החיים היא ממשך התגלותם על פי טבעם העצמי, והתשובה היא ההתגלות העצמית שמה האדם רוצה באמת, הוא רוצה באמת לעשות את רצון השם, זה באמת הטבעיות שלו. מה זה החיים שלנו באמת? זה זה. מה אנחנו רוצים באמת? זה זה. אבל זה נמצא מולבש בתוך חיים טבעיים שגם הם חיים. גם הם, החיים הם בכמה דרגות. יש לעשות חיים, אומרים לעשות חיים, זה נכון, לעשות חיים זה ליהנות מהחיים בכל מיני דברים גשמיים. ואז יש רמה של חיים שהיא גבוהה יותר, שזה כבר עולם של ערכים וצדק ומוסר ותורה ואלוקות, וגם זה חיים, הכל זה חיים, חיים טבעיים. ולכן אין סתירה בין שני הדברים האלה, אלא התשובה מנחת בתוך העולם, וכיוון שהטבע מצד עצמו הוא לא בעל הסתכלות והבחנה, אין לו בחירה חופשית לטבע, אלא הוא מבחינתו מושך לחיים הרגילים, הטבעיים, הוא מושך את האדם לתאוות, לצרכים, ולכן אין אדם שיעשה טוב ולא יחטא, כי האפשרות לחטוא מונחת בעצם טבעיותו, כדי לא לבטל את טבעיות החיים, אז זה ממילא, אחרת זה נברא נזיר, אבל אם בוראים אדם, אז ככה הוא, זה הוא. ולבטל את טבעיות החיים, כמו שאמרנו, זה החטא היותר גדול, על כן התשובה מתקנת את הקלקול, ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו. דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון. זאת אומרת, יסוד העצמיות של החיים העליונה היא רצון השם. ככה האדם באמת בתוך תוכו הוא בנוי. ככה נשמתו רוצה. זה הטבע שלו. אבל כשהוא יורד פה לעולם, הטבע הזה מתלבש בתוך טבע של החיים הגשמיים הרגילים. ואז נוצר הפער. התחלה הפער היה קטן. דם הראשון, גם הפער שיהיה יותר גדול. ועדיין, גם אחרי הפער היותר גדול, עדיין זה אותם חיים. כלומר, החיים הפנימיים העליונים, שהתשובה שנמצא בתוך האדם כל הזמן דוחפת אותו אליהם, זה לא סותר לחיים הטבעיים הגשמיים והחומריים שהאדם נמצא בתוכם. ולכן, גם כשאדם יש לו את החסרונות והוא נופל לפעמים, בעצם הוא לא באמת אף פעם נופל, אם הוא מחזיק כל הזמן, איך אמרנו קודם, אם הוא בתשובה. ואתה צריך להיות, כל אחד צריך להיות כל הזמן בתשובה. כלומר, ברצון קבוע, שלרגע לא זז מאיתנו, למרות כל העליות והירידות והנפילות, לרגע לא זז הרצון הזה באופן אמיתי, לעלות, להשתפר ולתקן, וכמובן, זה לא הכתב והשוב, שאז כמובן לא, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, כי אז מראש הוא כמובן לא מתכוון באמת, אלא זה סתם, אבל אם הוא מתכוון באמת, אז גם אם הוא נופל, שבע יפול צדיק וקם, והוא צדיק, קוראים לו צדיק, שבע יפול צדיק וקם, וקוראים לו, לא אומרים שבע יפול רשע, וכשהוא קם הוא צדיק, אלא כתוב, שבע יפול צדיק וקם. זאת אומרת שגם בנפילה הוא צדיק. אחרת היו קוראים לו, לא יודע, היו מנסחים אחרת הפסוק. אבל להפך מקדימים את המילה צדיק. שבע יפול צדיק. איך צדיק נופל? הרי הוא צדיק, אז איך הוא נופל? הרי צדיק הוא אחד שלא נופל.
איך אומרים על הנפילה של הצדיק?
מה?
איך אומרים על הנפילה של הצדיק?
באופן כללי, נפילה של הצדיק זה היא הצלחה לעמוד בשאיפות שלו. כלומר, במשך השאיפות הן שונות, ויש בחינות שונות ורמות שונות, אבל כל אחד במקומות שלו שואף, ולפעמים לא מצליח. וזה הנפילה. אז אצל אחד, כל אחד זה נפילה ביחס לרמתו. אבל זאת אומרת שהאפשרות ליפול היא חלק מובנה מהזה, בתנאי שהוא כל הזמן רוצה לקום. שבע ייפול צדיק, וקם אז הוא צדיק. אם הוא שבע ייפול צדיק והוא לא קם, אז הוא לא צדיק, כי הוא מיואש, אז אין לו תשובה. הוא לא בתשובה. ואז הוא לא צדיק, כי הוא לא בתשובה. כי הוא לא בשאיפה. אם אתה בשאיפה האמיתית, עכשיו, בדרך כלל, אם זו שאיפה אמיתית, אז היא גם תצליח. בסוף, למה שהיא לא תצליח? אז יהיה קשיים, ויהיה נפילות, ויהיה עליות וירידות, אבל בסוף, אדם מתגבר, קדוש ברוך הוא גם עוזר לו. וסייעתא דשמיא, הוא יתפלל, ובעזרת השם הוא יצליח להיות במקום שגם בעזרת השם לא ייפול. כאילו, הוא לא ייפול בכלל, או ייפול מעט, בעזרת השם יצליח. זה שהוא צריך כל הזמן, זה לא חובה כל הזמן ליפול, כן? אלא אם נופלים, אתה עדיין צדיק. אבל בעזרת השם בהחלט אפשר להגיע למצב של, של, שלא נופל, אבל צריך כל הזמן להיזהר. היה אחד בגיל 80, כתוב שם, יוחנן, יוחנן כהן גדול. מה, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, שהרי הוא בגיל 80, פתאום הוא כפר ונפל וזה. אז אין רגע שאתה יושב ככה, יושב ככה רגל לרגל, אומר, שמע, אני כבר ברוך השם פה עשרות שנים בעניין, אני כבר, זהו, אני לא צריך להתאמץ, אני גם אם אני לא אעשה כלום, אני כבר אהיה בפנים. לא, אם אתה לא כל הזמן תשמור על המתח, אם לא כל הזמן תשאף קדימה, לא משנה באיזה גיל אתה, אתה ישר תרד. כי אם אתה לא בתשובה, אתה לא בדחיפה הזאת כל הזמן לתקן, לשפר, לעלות, לראות שאתה לא רק לא נופל, אלא אתה מתקדם ועולה, אז אתה יורד. אם אתה לא בזה, אתה יורד. אבל אם אתה בזה, אז אתה כל הזמן בתהליך הטבעי, בלי לבטל את החיים, למעט זמנים מקומיים, שבהם אתה עושה איזשהו תהליך דרסטי כדי לתקן איזשהו מידה, כמו שאמרנו בנזיר, אז אתה איזה חודש, חודשיים, תקופה, אתה מתנזר ממשהו כדי לאזן את עצמך. אתה לא חי ככה בצורה קבועה, כי זה לא החיים. יש ברוך הוא רוצה את החיים בטבעיות, בתוך החיים. אז זה, אני חושב שפה מונח כאילו התשתית העמוקה של מה שראינו קודם. אז אם כן, מה שראינו, בואו ככה, בואו בכל זאת נקרא את הפסקה הזאת, היא מאוד מפורסמת, אבל יש לנו כמה דקות, אז בואו נקרא את פרק ו' פסקה ז', ככה נסיים בה ונסכם את מה שראינו. אז בואו תראו בבקשה בפרק ו' פסקה ז', פסקה אחרונה בפרק ו'. מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. מה זאת אומרת? הרב מסביר. כל האמצעים המחזיקים, איזו מגמה רוחנית גבוהה, כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. כלומר, תחשבו איך זה היה. זאת אומרת, היינו מרגישים חשק לעבודת השם, לתורה, לתפילה, למצוות, ממש כמו שאנחנו מתאבים ל... הרמב״ם כותב שם בהלכות תשובה, בסוף הוא כותב שאדם צריך להגיע למצב, ופי זה ככה היה פעם, בצורה פשוטה. צריך להגיע למצב שהוא אוהב את התורה כמו שהוא אוהב אישה. הוא אומר אישה שהוא חולם עליה, וחושב עליה, וחושק בה, ובצורה טבעית, ככה אנחנו מרגישים שאנחנו כן נמצאים בתוך ה... בוא נדבר לצורך העניין, מישהו נשוי, בסדר? כדי שלא יהיה לנו מחשבות לא טובות. כן, מישהו נשוי, הוא חושב על אשתו, הוא חולם על אשתו, הוא חושק באשתו, וזה בסדר, וטוב לו, ומותר לו, והכל, גם על הגוף שלה, גם על הנפש שלה, על הכל. הוא אומר הרמב״ם, כמו שאתה חושק באישה, ככה תחשוק בתורה. אותו תאווה, אותו חשק, ככה זה היה. הטעם של העץ היה כמו טעם הפרי, כלומר, הדברים הרוחניים והדברים הגשמיים, הדברים האמצעיים והתכלית, הם היו מאוד מאוד קרובים אחד לשני. זה המציאות. אבל טבע הארץ, מה זה טבע הארץ? טבע זה מדרש שאומר שהטבע של הארץ היא חטאה, התנודדות החיים ולאות הריחוניות שהיא נסגרת במסגר הגופניות. כן, הייתה ירידה וזה נכנס לתוך הגופניות, אדם הראשון וגם בכלל העולם, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, הוא מורגש בין האומו והדרו. אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל לחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואיבדו את טעמה. זהו חטא הארץ שבעבורו נתקללה, כשנתקלל גם האדם על חטאו, וכל פגם סופו לתיקון. הכי מובטחים אנו בבירור, שיבואו ימים, שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי. כי תשוב הארץ מחטאה, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ, כן, לעשות מחיצה, בעד הנועם של האור האידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים מגונים, המחזיקים אותו ומוציאים אותו מן הכוח אל הפועל. ככל שהעולם מתקדם חזרה לתקן את חטא האדם הראשון, מצטמצם הפער הזה, ויותר ויותר מרגישים את הנעימות הטבעית שיש בחיים הרוחניים. כלומר, מצטמצם המרחק הזה שיש בין הנעימות שאנחנו מרגישים בדברים הגשמיים, לבין הנעימות בדברים הרוחניים שאדם הראשון הרחיק אותנו מהם. ככל שהפער מצטמצם, מתקרבים לתיקון חטא האדם, מתחיל להיות לנו נעימות גם בדברים הרוחניים. ואת זה הוצאה התשובה. התשובה עצמה מזרמת את הרוח הפנימי, אשר נטבע במצולות תאום של ההיעדר, והפך המגמה האידיאלית, על ידי נתינת רווח לרוח הצדק, שניתן בתחילה במועקה, התשובה היא תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים. ומכולם יותאם טעמו של הזיו המגמתי, ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים. כן, חרפת העצלות, שהאדם הראשון בעצם הוא הביא את העצלות, הוא הביא את הקושי הזה להתגבר, קושי הזה להתגבר על הגשמיות כדי להגיע לרוחניות, זה כבר לא יהיה, כי אתה פשוט, אנחנו נרצה את זה כמו שאנחנו רוצים אוכל. ככה אנחנו נרצה תורה, ככה אנחנו נרצה רוחניות. זה יהיה טבעי אצלנו. ככל שהמציאות בעזרת השם תתקדם, אנחנו מאמינים שאנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה. אגב, מבחינת כל מיני דברים שבאמת מרגישים שהאדם, החטא שהאדם הראשון מתחיל להיות מתוקן. זאת אומרת, פעם זה היה בזיעת אפיך תאכל לחם, עדיין צריך להזיע, אבל ברור שכל המכשירים שיש בעולם, וכל מיני דברים מתקדמים שיש בעולם, הם ככה מתחילים להחזיר את הפער, קצת, קצת מצמצמים את הפער. אם כן, אז מה שראינו, התחלנו מההתחלה שהתשובה היא השאיפה לשלמות, וזה מה שבעצם מחבר לאדם בין השאיפות הטבעיות שקיימות בו להיות יותר טוב לבין המציאות שהיא חסרה והוא לא מצליח לפעמים. התשובה מחברת ודוחפת כל הזמן להשלים. והפסקה שראינו הקודמת, שבעצם מסבירה את העומק של הדבר הזה מבחינת הטבעיות שחייבת להיות בעולם ולא ביטול הטבעיות. לכן גם המשיכה לחיים הטבעיים היא חייבת להיות כזאת, ולא לבטל אותה, אלא לשמור על החיים הטבעיים שלנו. ומאידך, בזכות התשובה שמוטבעת בנו, גם היא טבעית לנו, וגם היא בעצם היכולת לחיות את החיים הרוחניים, זה גם חלק מהטבע שלנו, זה הטבע היותר עמוק שלנו בעצם. כלומר, הטבע של הגשמיות הוא כבר הטבע השני שלנו. הטבע הראשון שלנו, היותר עמוק, הוא הטבע הרוחני, האלוקי, להיות לרצות את הטוב, לרצות את האלוקות, לרצות את החיים האלוקיים. ולכן, כיוון שזה טבע החיים היותר עמוק, יש לו את הכוח להתגבר על החיים הטבעיים המוחלשים יותר, הגשמיים, שהם בעצם פחות חזקים. הם נראים יותר חזקים לכאורה, אבל באמת הרוחניים באמת הם יותר חזקים. רק האדם הראשון באמת הקשה עלינו בזה שהוא קצת עשה את הפער קצת גדול, ובאפשרותנו, ביכולתנו, להדביק, לצמצם את הפער ולהגיע למצב ממש של תיקון החטא וזיכוך החיים, שוודאי ברוך השם מתחיל היום בדור הגאולה בארץ ישראל, שיש כבר רבים, 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 שאורח החיים שלהם ככה מתנהל, בלי לבטל את הטבעיות של החיים. הם חיים, יש המשפחה, הם עובדים, הם פרנסים, הם חיים את המציאות, אבל את כל זה הם חיים מתוך תשובה, מתוך עולם רוחני מאוד מאוד חזק, ורק צריך שכולנו נזכה לזה, ונצליח לעזרת השם להביא את זה לכלל ישראל, לתיקון השלם, בעזרת השם.